כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros shashuoi Olvozovadti peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום רביעי חפתת בשבט, תשע"ח, ערב ראש חודש אדר, רבה עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, מסכת עבודה זרה, דף למד. מאזינים לרדיו כולכם, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו פותחים עם שלוש הערות מתוך הספר מאורות הדף היומי, יודות אשר למדנו, לעיל בדף זך. הערה הראשונה, יודות מילת ציפורה אשת משה את בנה. מדוע עסקה ציפורה אשת משה במילת בנה? הרי היא אינה מצווה על כך. אומר המעריץ חיות, לשיטת הרמב"ם מלכות מלכים פרק יוד הלכה ח' בני קטורה חייבים במצוות מילה. ציפור המדיינית שהייתה מבני קטורה, ככתוב התלד לו את מדיין, הייתה איפה מצווה על מילת בנה. שרי לגבי בני קטורה לא נאמר חילוק בין אב לאם, משראתה כי משה אינו מעל את בנו, עמדה היא ומעלה אותו. ובירושלמי במסכת נדרים נאמר, כי מרוב בהילות כמעט חתכה ציפורה גם ברגלו של התינוק, וזהו שנאמר ותגע לרגליו. הסביר הגאון רב חיים קניאבסקי שליטה, עבירתו של משה רבינו הייתה בביטול מצוות עשה של מילה, כידוע על ביטול מצוות עשה מביאים קורבן עולה. וכיוון שדם ניקוף מרצה כדם עולה, כאמור במסכת חולין דף זין עמוד ב', ציינו חזל שבמעשיה של ציפורה יצא משה רבינו גם ידי חובת עולה, בבחינת מילה ועולה באים כאחד. והערה השלישית, אודות סיבת מותו של בן דמה. נאמר בסוגייתנו שבן דמה הוקש על ידי נחש, מפני סיבה זו היו מרננים אחריו, כי הוא נענש בחחל שכנראה פרץ תקנה כלשהי של חזל. שרי נאמר בקהלת ופורץ גדר, ישכנו נחש ואין לו רפואה. ולכן חפץ בן דמה להתרפא, ואפילו על ידי יעקב איש כפר סחניה שהיה מין כדי להוכיח את חפותו. זוהי הסיבה שכאשר מת קודם שהספיק להירפא, קרא עליו דודו רבי ישמעאל, ולא עברת על דברי חבריך שהיו אומרים ופורץ גדר ישכנו נחש. כלומר רבי ישמעאל הודיע לכל כי לא הקיש הנחש את בן אחותו, על שעבר חלילה על דין שעונשו הקשה ללא רפואה. כך אומר האמרה אמת. אלה הם ההערות שלנו הפותחות את שיעור דפינו היומי, וכעת תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יהרה דבר תקלה לדי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעת הדשמיא, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול בדפינו היומי, בדף חפתת, במסכת עבודה זרה. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום והחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה, מפני מה נקרא שמם קישויים? והתשובה היא, מפני שקשים לגופו של אדם כחרבות. שאלה שנייה, המסתפר מעקום צריך שיראה במראה. באיזה מקום מדובר וכיצד מועילה המראה? והתשובה, ברשות היחיד, ומפני שעל ידי שמסתכל במראה נראה כאדם חשוב ומתיירא העקום לאורגו. שאלה שלישית, כשמספר עקום, כמה צריך להרחיק מבלוריתו? והתשובה, ג' אצבעות לכל צד. שאלה רביעית, האם בשר שנכנס או יוצא מבית עבודה זרה מותר בענה, ומדוע? והתשובה, נכנס מותר ויוצא אסור, משום שכאילו כבר הוקרא ונעשה כזבחי מתים. שאלה חמישית, האם חרצנים וזגים של אקו מותרים בהנאה? והתשובה, לרבי מאיר אסורים ולחכמים, לכים אסורים ויבישים מותרים. והשאלה האחרונה על דף חפתת, מניין נלמד איסור יין אקום בהנאה? ועל איזה יין מדובר? והתשובה, לומדים זאת מהפסוק, אשר חלב זבחם או יוכלו ישתו יין נסיכם. ומדובר ביין שנתנסך. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה הודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף חפתת במסכת עבודה זרה. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו בסייעת הדשמיא לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי בשבוע, חפתת בחודש שבט תשע"ח, ערב ראש חודש אדר. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי על דף למד במסכת עבודה זרה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף חפתת עמוד ב', בשורה הראשונה של העמוד, תחילתה של המשנה פותחת במילים, אילו דברים של עובדי כוכבים אסורין ואיסורן איסור הנאה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שלפנינו מונה 12 דברים של גויים האסורים באכילה ובהנאה, ובתחילה מונה המשנה את האסורים משום איסור יין של גוי, ואחר כך את האסורים בגלל שהם תקרובת עבודה זרה. וכך אומרת המשנה בדף חפתת עמוד ב', אילו דברים של עובדי כוכבים של גויים עובדי אלילים, כי אם אינו עובד אלילים, יינו אסור אמנם בשתייה, אבל מותר בהנאה. אילו דברים של עובדי כוכבים של גויים עובדי אלילים אסורים לישראל ואיסורן איסור הנאה. היין סתם יין של גוי ואסרו חכמים בהנאה, מחמת שכל יין שביד הגוי יש לחשוש שניסחו הוא לעבודה זרה ונאסר בהנאה מן התורה. וכן אסרו חכמים משום גזירת בנותיהם, והיינו כדי שיתרחקו מהגויים ולא יבואו להתחתן עמהם, כמבואר בגמרא לקמן בדף למדווה ועמוד ב'. אבל אין לפרש שכוונת המשנה לאיסור יין נסך ממש, הרי לא כתבה המשנה יין נסך. כך אומר תוספות רבינו אלחנן. ועוד אומרת המשנה, והחומץ של עובדי כוכבים שהיה מתחילתו יין, כלומר שבעודו ביד הגוי היה יין ואחר כך החמיץ, שאין ההחמצה מפקיעה את האיסור שהיה עליו בעודו יין. אבל יין של ישראל שנתחמץ קודם שבא לרשות הגוי אינו נאסר בענה, כיוון שרק לגבי יין יש חשש שמא ניסחו לעבודה זרה, אבל חומץ אינם מנסחים. כך אומר רש"י. ומבואר בראשונים שחומץ שנגע בו גוי מותר אפילו בשתייה. ואילו דעת רבינו תם, בתוספות דיבור המתחיל, אם משום שאין להתיר חומץ שלנו במגע נוכרי, כי אין לנו בקיאים לקבוע מהו חומץ. לדבר המצוי הוא שבני אדם חלוקים בדעתם על החומץ שלפניהם. יש שקוראים אותו חומץ ויש שקוראים אותו יין. וכן אומרת המשנה, אסור בהנאה חרס אדראיני של גוי, וזה חרס שספוג בהרבה יין, וכשרוצה לשתות ואין עמו יין, משרה אותו חרס במים, ויוצא ממנו היין הבלוע ונעשה טעם המים כיין. מונה עכשיו המשנה דברים האסורים מחמת שהם תקרובת עבודה זרה. וכן אסורים בהנאה אורות לבובין, אור שהוצא מכנגד ליבה של הבהמה, כיוון שבדרך כלל עושים כן לשם עבודה זרה מסוימת, שדרך עבודתה היא בכך שחותכים את האור שכנגד הלב, ומוציאים ממנה את הלב בעודה חיה להקריבו לפניה. והרי זאת תקרובת עבודה זרה האסורה בהנאה. אומר אריד בפסקיו, שאף שלא הקריבו את האור עצמו לעבודה זרה אלא את הלב בלבד, מכל מקום כיוון שהוליכוה לפני העבודה זרה בחייה והקריבו ממנה קצת, נקרא כל הנותר זבחי מיתים ואסור בהנאה. רק לגבי שחוטה שמקריבים ממנה קצת, הבשר לבדו נאסר והאור מותר. והתפארת ישראל כתב שזהו משום חומרת עבודה זרה, כיוון שנאמר בה ולא ידבק בידך מאומה, הרי חמורה מקודשים, כדי משמע לקמן בדף למדלת עמוד ב' בעניין גבינה, ולפיכך אף כשהקריבו רק חלק מהבהמה, נאסרה כולה בהנאה. אומרת המשנה, רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, רק בזמן שצורת הקרע שלו, של אותו אור, שדרכו הוציאו את הלב, הוא עגול, אז אסור האור בהנאה, כיוון שצורה זו הייתה מיוחדת לעובדי עבודה זרה. אבל אם הנקב משוך, מוארך, מותר, שלא היו עושים לעבודה זרה, אלא נקב עגול. התוספות ריד הביא מהירושלמי, שכאשר עושים את הקרע באור, כשעדיין הבהמה חיה, אז הנקב מעצמו נעשה עגול. וכאשר נוקב לאחר השחיטה, הנקב נמשך ואינו נעשה עגול. וכיוון שדרך עבודתם היא לנקוב מחיים, אם נמצא נקב שאינו עגול, הרי זה סימן שלא נעשה לעבודה זרה ומותר. דין נוסף מביאה המשנה, בשר הנכנס לבית עבודת כוכבים כדי להקריבו, וכנאו הישראל מיד כשנכנס קודם שיקריבוהו, מותר בהנאה, ואף שהגוי שחטו, אין שחיטתו אוסרת בהנאה. כמבואר לקמן בדף למד בית עמוד בית. והחידוש הוא, שאף שהיה בדעתו להקריב את החתיכה לעבודה זרה, היא מותרת בהנאה לפי שאין הקדש לעבודה זרה. כלומר, אין שם איסור עבודה זרה חל על ידי שייחד חפץ להקרבה, אלא על ידי מעשה ההקרבה. מה שאין כן בקודשי מזבח שחל שם ההקדש מיד שייחד את הקורבן. אומרת המשנה, והיוצא, אבל בשר היוצא מבית עבודת כוכבים אסור בהנאה, מפני שהוא כזבחי מיתים, שמן הסתם יקריבו לעבודה זרה. ואילו הם דברי רבי עקיבא. ותוספות לקמן בדף למד בית עמוד בית בדיבור המתחיל והיוצא, מסבירים מדוע המשנה מבארת מפני שהוא כזבחי מיתים. רי מפרש שרוצה התנא להשמיענו שמלבד איסור הנאה, החתיכה היא כזבחי מיתים לעניין שמתמת אחרים כמת. רבינו תם פירש שבא ללמדנו שאף שלא נשחטה לשם עבודה זרה אלא הובאה לה כדורון, אסורה החתיכה באכילה והנאה, ולכן כתב התנא שהוא כזבחי מיתים, שהרי הוא אינו כזבח ממש. ולכמן בדף למד בית עמוד בית, תבהר הגמרא מי חולק על רבי עקיבא. אומרת המשנה, גויים ההולכים לתרפות, למקום שעובדים בו עבודה זרה, ותרפות זה מלשון טרפים, כמו שמצינו ותגנוב רחל את הטרפים, והם עבודת כוכבים, ככתוב באותו עניין, למה גנבת את אלוהי? ותוסות לכמן בדף למד בית עמוד בית מביאים בשם הירושלמי, שתרפות זה מקום תינופת, כמו בית התורפה. אז גויים ההולכים לתרפות, למקום שעובדים בו עבודה זרה, וגרים בריחוק מקום, מזמן שיצאו לדרך אסור לשאת ולתת עמהם, אסור לסחור עמהם. והאיסור הזה הוא בדברים האסורים לסחור עמהם לפני חגיהם, כמבואר ליל בדף ו' עמוד ב'. כי כיוון שהליכתם היא לשם עבודה זרה, יש עליהם דין של לפני ידיהם. מחשש שבהגיעם יודו לאלוהיהם על המסע ומתן הזה. ועובר הישראל על מה שנאמר, ושם אלוהים אחרים לא יישמע על פיך. ועוד שמה יקנה הגוי דבר שיקריב ממנו לעבודה זרה. ומפואר ליל בדף ו' עמוד א', שעובר בזה לפני עיוור לא תיתן מכשול. ושם מפרש רש"י שאף הגויים מוזרים שלא לעבוד עבודה זרה, וזו אחת משבע מצוות בני נוח, ואסור להכשילם בזה. והבאין מותרים, החוזרים ממקום העבודה זרה, מותר לשאת ולתת עמהם, שאין לחשוש שיחזרו למקום התרפות להודות או להקריב לפניו ממה שקנו עכשיו בדרכם לביתם. חוזרת המשנה למנות דברים האסורים משום יין של גוי. נודות העובדי כוכבים וקנקניהן, מיני כלים שהשתמשו בהם הגויים ליין שלהם, נודות הם של אור וקנקנים הם של חרס, ועתה יין אתר של ישראל כנוס בהם, יין של ישראל ניתן בתוכם לשמירה, הנודות והקנקנים עצמם אסורים מפני שבלעו יין של איסור, ואיסורנו לעניין זה שהם גורמים ליין של אתר הנמצא בהם, איסור הנאה כדין יין נסך, שאפילו שיעור קטן ממנו המתערב ביין של היתר, אוסרו בהנאה. אלו הם דברי רבי מאיר. החכמים אומרים, אין איסורה נוסרת יין של היתר, באיסור הנאה, אלא אוסרו רק בשתייה, לפי שכל איסור שאינו בעינו, אלא בלוע, אינו אוסר בהנאה, אף לאחר שנפלט ודיו שאוסר את היין בשתייה. והר החשק שלמה, שמאחר שכל איסור פליטת כלים זה חידוש, כמובן במסכת פסחים דף ממדלת עמוד א', אין לך בו אלא חידושו לאוסרו באכילה ובשתייה ולא בהנאה. ונראה שגם רבי מאיר מודה שאיסור שאינו בעין מותר בהנאה, אלא שסובר רבי מאיר, שכיוון שהיין האסור, הבלוע עכשיו, כשיוצא חוזר ונעשה יין, ואינו מתבטל ביין הכנוס, שהרי תערובת של מין במינו אינו בטל, לפיכך הוא מחמיר ודן את הבליעות לאחר שנפלטו כאיסור בעין. אומרת המשנה, החרצנים והזגין של עובדי כוכבים, גרעיני וקליפות הענבים שנשארו לאחר שהגוי שחט את הענבים ועשה מהם יין, הרי אלו אסורים כדין היין שנשחט מהם, ואיסורן איסור הנאה, שאסור אפילו להסיקן תחת תפשילו לזורם בקרקע וכדומה. אלו הם דברי רבי מאיר. החכמים חולקים ואומרים, חרצנים וזגים לחין אסורים בהנאה, כיוון שטעם היין שבהם מחשיבם כאיסור בעין, ודינם כיין עצמו להיאסר גם בהנאה, אבל חרצנים וזגים יביישין מותרים אפילו באכילה, שאינם אלא כעץ יבש. ובאר המאירי שאפילו היה בהם לחלוכית יין מותרים באכילה, שכבר נשתנה ונעשה כאפר. ועוד, שהוא בטל לגבי העץ, שהרי הוא מין בשאינו מינו. ורבי מאירה אומר שגם יביישים אסורים בהנאה סובר, שמאחר שהם מבריאתו של יין, הרי הם כיין שאינו בעין. אומרת המשנה, מוריאס, מאכל לעשוי משומן קרבי דגים, וגבינת מקום ששמו בית אונייקי של עובדי כוכבים אסורים. המוריאס אסור מפני שהיו רגילים לערב בו יין. וגבינת בית אונייקי אסורה מפני שרוב העגלים שם נשחטים לעבודה זרה, ויש לחשש שהעמידו את גבינותיהם בקיבות העגלים ההם שהם תקרובת עבודה זרה. ואיסורן איסור הנאה, דברי רבי מאיר. ואף שהעגלים ההם הם מיעוט מכלל הבהמות של אותו מקום, שרובן אינן נשחטות לעבודה זרה, רבי מאיר שאוסר בגבינות הללו בהנאה, הולך לשיטתו שיש לחשוש למיעוט, כמבואר בסוגיית הגמרא לקמן, בדף למדלת עמוד ב'. החכמים חולקים ואומרים, אין איסורן איסור הנאה, אלא איסור אכילה בלבד. וטעמה מבואר בגמרא, שהמוריאס מותר בהנאה לפי שהיין שנתערב בו, אינו עומד בעינו, וכל שאין האיסור בעין אינו נאסר בהנאה, וגבינת בית אונייקי מותרת בהנאה, כיוון שהעגלים הם מיעוט לגבי שאר הבהמות, וחכמים לשיטתם שלא חוששים למיעוט. אבל באכילה אסורים, כשם שאסרו שאר גבינות של גויים, מן הטעם שתביא המשנה בהמשך. הביאה המשנה מעשה בעניין גבינות של גויים. אמר רבי יהודה שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכים בדרך. אמר לו שאלו רבי ישמעאל מפני מה אסרו גבינות של עובדי כוכבים? באכילה. והרי אין לחשוש שמה הגבינה נעשתה מחלב בהמת טמאה, שהרי חלב בהמת טמאה אינו נעשה גבינה. אמר לו ישיבו רבי יהושע טעם האיסור מפני שמעמידים אותה, מקשים אותה והופכים אותה מחלב לגבינה בכך שמניחים בחלב קיבה של נבילה. חלב קרוש הכנוס במעי הבהמה, שכשמניחים אותו בתוך חלב הוא מקשה אותו ועושהו לגבינה. והיה רבי יהושע סבור שהנמצא במעי הבהמה נחשב כחלק מגופה ודינה כנבילה, ונמצא שהעמיד את הגבינה בדבר האסור. אמר לו, הקשה רבי ישמעאל על התשובה הזו ואמר לרבי יהושע, והלו קיבת קורבן עולה חמורה באיסורה מקיבת נבילה, שהרי נבילה מותרת בהנאה ואילו עולה אסורה בהנאה, והנהנה ממנה חייב קורבן מעילה. ומכל מקום אמרו חכמים שאם נמצא חלב במעי בהמת קורבן העולה, אז כהן שדעתו יפה שאינו איסטניס ואינו קץ ומואס בה, שורפה חיה, גומע את החלב הזה כמו שהוא ללא בישול. ולמה קוראים לזה שורפה? אז מדברי רש"י במסכת ברכות דף מ"ד עמוד א' מבואר שדבר לך כמו מרק נקרא שרף, ולכן אמר שורפה. ייתכן שנקרא כך מלשון שרף הנוטף, אילו גיליוני הש"ס פירש שכל אכילה שאין הדרך בכך נחשבת כעיבוד ולכן נקראת שריפה. ותלמידי רבינו יונה פירשו, הטעם ששורפה חיה ואינו מבשלה ואוכלה, לפי שאי אפשר לבשלה בעזרה מפני שאין כלי חלב בבית המקדש, וגם אי אפשר להוציא את אור הקיבה עם החלף שבא אל מחוץ לעזרה לכלי אחר, שהרי היא קודש קודשים. אילו התפארת ישראל מפרש שגומעה חיה אין הכוונה שהחלב חי, אלא שכל שעדיין אור הקיבה חי ולא נתבשל, רשאי למצוץ את החלף שבה. אבל לאחר הבישול אסור, משום בשר בחלב. המשיכה המשנה ואומרת, ואומנם לא עודו לו בני הישיבה, לזה שאמר שחכמים התירו לכתחילה לגומעה, אבל אמרו, לכתחילה אין נהנין ממנה מפני חומרת קודשים, אבל בדיעבד עם גמעה לא מועלין. אין חיוב קורבן מעילה, כיוון שמעיקר הדין מותר לגומעה. וזה לפי שהכנוס במעי הבהמה אינו כחלק מגופה, אלא כפסולת הפורשת מגופה. ואם כן, בנבילה מותרת בהנאה, אין להחמיר ויש לה עתירה לכתחילה. אמר לו, ענה רבי יהושע לרבי ישמעאל וניסה לבאר באופן אחר את איסור גבינת גויים. טעם האיסור הוא מפני שמעמידין אותה בקיבת עגלי עבודת כוכבים. וחל איסור עבודת כוכבים על הקיבה אף שאינה חלק מבשר העגל. לפי שעל ידי הקיבה ושאר הזבל הנתון במעיים, נראה העגל יותר שמן והוא חפץ בכך לכבוד עבודה זרה. וכותבים התוספות לקמן בדף למד עמוד ב' דיבור המתחיל מפני שרבי יהושע לא היה מתכוון בתשובה הזו אלא לדחותו בדברים. שהרי רבי יהושע לא חושש למיעוט כמו שמובא במסכת יבמות דף קי"ט עמוד א'. חזר רבי ישמעאל והקשה לרבי יהושע, אמר לו, אם כן שיש על הקיבה איסור עבודת כוכבים, למה לא אסרוה בהנאה כדין תקרובת לעבודת כוכבים? כיוון שלא היה רבי יהושע חפץ לומר לו את הטעם האמיתי לאיסור הגבינות. ולכמן בדף למד ה' עמוד א' תבהר הגמרא מדוע לא רצה לומר לו את הטעם האמיתי. לפיכך אסיו לדבר אחר, עבר לדבר עמו בנושא אחר. אמר לו שאלו רבי יהושע ישמעאל, איך אתה קורא, באיזה ניקוד אינך קורא את התיבה דודך, שבמגילת שיר השירים פרק א' פסוק ב' כי טובים דודך מיין, האם בלשון זכר, ובאופן זה מתפרש הפסוק כלפי מעלה שכנסת ישראל אומרת כך לקדוש ברוך הוא, או שאתה קורא כי טובים דודייך בלשון נקיבה, ובאופן זה מתפרש הפסוק כלפי עם ישראל שכך אמר להם הקדוש ברוך הוא. וגם לפי הפירוש הזה, תחילת הפסוקים היא לשון כנסת ישראל, שהרי נאמר ישקני מנשיקות פיו, וביאור הפסוק שכנסת ישראל אומרת, ישקני הקדוש ברוך הוא מנשיקות פיו, כי כך אמר לי, טובים דודייך מיין. אמר לו, ישיב לו רבי ישמעאל, צריך לקרוא, כי טובים דודייך, שיותר מסתבר כך, שהרי בתחילת הפסוק, הוא פתח בלשון נסתר, ישקני מנשיקות פיו, ואם כן היה צריך לסיים כי טובים דודיו מיין, ומדוע מסיים דודיך לשון נוכח, אלא על כוחך שכנסת ישראל אומרת, ישקני הקדוש ברוך הוא מנשיקות פיו, כי כך אמר לי, טובים דודייך מיין. כך מפרש התוספות יום טוב. אמר לו רבי יהושע, אין הדבר כן, אלא צריך לקרוא דודיך. והיינו שכנסת ישראל אומרת כך לקדוש ברוך הוא, והרי היה לדבר, שרי חברו הפסוק שלאחריו מלמד עליו, שזה לשון זכר, כי בהמשך נאמר, לריח שמניך טובים, על כן עלמות אהבוך, ולא שייך לומר לשון זו לנקיבה. הנה מוכח שדבר זה אמרה כנסת ישראל דברי שבח כלפי מעלה. כאמור לשון הפסוק, ישקני משיקות פיו כי טובים דודיך מיין. ומפרש רשי שם בשיר השירים, שזה השיר אומרת כנסת ישראל בגלותה ובאלמנותה, מי ייתן, וישקני הקדוש ברוך הוא מנשיקות פיו, כמו מאז מתן תורה, שדיבר עמנו פנים אל פנים, שאותם דודים עודם הרעיבים עליה מכל משתי יין ומכל עונג ושמחה. והיינו, שכמו שהתגלה להם אז ונתן להם את התורה, הם מובטחים מאיתו להופיע עוד עליהם ולבהר להם סוד טעמיה ומסתור צפונותיה, ומחלים פניו לקיים את דברו. ובתלמידי רבינו יונה מבואר ששאל אותו לפירוש על הפסוק הזה בדווקא, משום שרצה לרמוז לו שאיסור גבינה מדברי סופרים, כמו שתאמר הגמרא לקמן בדף למד ה' עמוד א', חביבין דברי סופרים היא אינה של תורה, מעיקר תורה שבכתב, שנאמר כי טובים דודיך מיין. ראי המשנה שלנו בדף חפתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. התבהר במשנה שסתם יין של גויים אסור בענאה, ואיינו מחשש שהוא יתנסך לעבודה זרה. מבררת הגמרא את מקור איסור ההנאה מיין נסך. שואלת הגמרא, יין שנתנסך לעבודה זרה מנלן, מניין לנו שאסור בהנאה? משיבה הגמרא, אמר רבא בר אבוה, אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי עובדי עבודה זרה. כך הדרשת הפסוק לדעתו של רבי נחמיה בספרי בפרשת האזינו, ואילו לדעת רבי יהודה שדורש את הפסוק הזה כלפי ישראל, וכך מובא במסכת גיטין דף נונבב עמוד ב' שטיטוס הרשע אמר את המקרא הזה על ישראל, אז צריך לפרש הראיה מזה שהכתוב אומר שאומות העולם מגנין את ישראל על עבודת המזבח כנגד מה שהם רגילים לעשות בבית עבודה זרה שלהם. כך תוספות בדיבור המתחיל, אשתו יין נסיכם. אם כן, כאמור שאלת הגמרא, יין שנתנסך לעבודה זרה, מניין לנו שאסור בענאה? משיבה הגמרא, אמר רבא בר אבוה, נאמר בפסוק לגבי עובדי עבודה זרה בספר דברים פרק למד ב' פסוק למד ח', אשר חלב זבחיימו יוכלו, אשתו יין נסיכם. הרי שהקיש הכתוב ניסוך היין לזבח. ומכאן אתה למד, מה זבח? כמו שהזבח הקרב לעבודה זרה אסור בהנאה, אף יין שניסחו לעבודה זרה נמי גם כן אסור בהנאה. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, יין מנלן, הרי גזירת סתם יינם הייתה מחשש שיבואו להתחתן עם בנותיהם, כמבואר לקמן בדף למדווה ועמוד ב'. אם כן, כיצד מביאה כאן הגמרא פסוק המבאר את האיסור של יין שניסחו ממש לעבודה זרה? תרצים התוספות, שאומנם תחילת הגזירה של סתם יינם ודאי הייתה משום חתנות, ומכל מקום לא היו אוסרים אותו בהנאה, אם לא שיין נסך הדומה לו אסור בהנאה מדאורייתא. והר"ן מבאר שהטעם שאסרו בהנאה, משום שאם היינו אוסרים סתם יינם רק בשתייה, יש לחשוש שהרועים יאמרו שמשום ניסוך נאסר, ויחשבו שאף על פי כן הוא מותר בהנאה, ויבואו להתיר גם יין נסך ודאי בהנאה. לכן, ישבו את כל היינות שלהם לאוסרם גם בהנאה. מבררת הגמרא עכשיו, זבח גופי מנלן, זבח עצמו מניין לנו שאסור בהנאה? משיבה הגמרא, דכתיב בתהילים קובב, והיצמדו לבעל פאור ויוכלו זבחי מיתים. הרי שהקיש הכתוב קורבן שהוקרב לעבודה זרה למיתים. אם כן, יש לדרוש, מה מת אסור בהנאה, כמו שהמת אסור בהנאה? אף זבח של עבודה זרה נמי גם כן אסור בהנאה. ממשיכה הגמרא ויור הדרשה ושואלת, ומת גופי מנהלן והמת עצמו מניין לנו שאסור בהנאה? משיבה הגמרא, אתי הדבר זה נלמד בדרשה של הקש, שם מעגלה ערופה. ומבארת הגמרא את ההקש הזה. כתיבה אחת נאמר כאן בעניין מת בספר במדבר פרק חף פסוק א', ותמת שם מרים, וכתיבה אתם נאמר שם לגבי עגלה ערופה בספר דברים פרק חף א' פסוק ד', וערפו שם את העגלה בנחל. הרי שהקיש ישווה הכתוב מת לעגלה ערופה כדי ללמדך מה להלן, כמו ששם בעגלה ערופה אסור בהנאה, אף כאן לגבי מת נמי גם כן אסור בהנאה. מוסיפה הגמרא ושואלת, והתם מנהלן עגלה ערופה עצמה מניין לנו שאסורה בהנאה? משיבה הגמרא, אמרי דבי רבי ינאי, אמרו בבית מדרשו של רבי ינאי, עגלה ערופה לשון כפרה כתיב בה, נאמר בה לשון כפרה, נאמר שם בפרשת עגלה ערופה, כפר לעמך ישראל, לפיכך דינה כקודשים להיעשר בהנאה. ומת הוקש ושווה לעגלה ערופה, וקורבנות של עבודה זרה הוקשו למת, ויין המתנסך לעבודה זרה הוקש לקורבנות של עבודה זרה, שכל אלו אסורים בהנאה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, והחומץ של עובדי כוכבים שהיה מתחילתו, בעודו ברשות הגוי, הוא היה יין והחמיץ אסור בהנאה. מבררת הגמרא מה החידוש בדין הזה, ומקשה, פשיטה, דין פשוט הוא שחומץ זה אסור, ומדוע הוא צריכה המשנה להשמיענו זאת? משום דאח מצפקה לאיסורי, וכי היינו מעלים בדעתנו שמאחר והחמיץ היין פקע ממנו איסורו, והרי כיוון שהיה יין של גוי, נאסר לעולם, שכל איסורו משום עבודה זרה, אז אין איסורו נפקע גם לאחר קלקולו. כך מסביר המאירית שאלת הגמרא. תרץ את הגמרא אמר רב אשי, אכן לא הוצרח התנא להשמיענו את הדין הזה, אלא האתה להשמיענן, דבר זה בא התנא להשמיענו. שדווקא חומץ שהיה ברשות הגוי מתחילתו, ביותו יין, אסור. אבל חומץ שלנו שכבר נעשה חומץ בעודו אצל הישראל ורוצה להפקידו ביד עובד כוכבים, אין צריך להפקידו בשמירת חותם בתוך חותם. שיחתום את פתח הכלי בחותם ומעליו חותם נוסף, אלא די בחותם אחד. אף על פי שהמשנה אינה עוסקת בדין חותמות, מכל מקום, כיוון שהשמיענו מן האיתור שהחומץ אינו נאסר במגע גוי, הרי זה כמו שהשמיענו שאינו צריך שתי חותמות. שהרי, כך הוא הדין, שכל שאין בו חשש ניסוך, אינו צריך שתי חותמות. ותוסות בדיבור המתחיל, אמר רב אשי, אומרים שיכולה הייתה הגמרא לתרץ שאתה נבא להשמיענו שחומץ שלנו שנגע בו הגוי מותר ואין לחשוש שמה ניסחו. והיינו אומרת הגמרא, כיוון שאין למה לחשוש בחומץ הזה. אם אישום ינסוכי, אם תחשוש הגוי ניסחו לעבודה זרה, הרי לא מנסחי, הם אינם מנסחים חומץ לעבודה זרה. ואם אישום יחלופי, אם תחשוש שהגוי יחליף את החומץ של הישראל בחומץ שלו, שהיה גרוע יותר, וכיוון שאותו חומץ שהיה אצל הגוי ביותו יין הרי הוא אסור, כיוון דעיקה חותם, כיוון שיש חותם על פתח החבית לא טרח או מזייף. הגוי אינו טורח לשבור את החותם ולזייף חותם חדש בשביל תועלת מועטה שכזו, שישיג חומץ יותר טוב. ובגמרא לקמן בדף למתת עמוד א' תבהר הגמרא מהם הדברים הצריכים שני חותמות. ויהיה הגמרא אופן נוסף שאין לחשוש בו משום יין נסך. אמר רבי הילה, שנינו בברייתא, יין מבושל של עובדי כוכבים שהיה מתחילתו ביותו ברשות הגוי, יין רגיל שאינו מבושל, אסור בענה. מקשה הגמרא פשיטה, הרי דין פשוט הוא, וכי היינו סבורים דמשום, די בשיל פקע לאיסורה, שהבישול מפקיע את האיסור שהיה עליו קודם לכן. תרץ את הגמרא אמר רב אשי, אהתה להשמוענן דבר זה באה ברייתא להשמיענו, שרק אם ביותו יין רגיל, היה ברשות הגוי, אז הוא אסור, אבל יין מבושל שלנו, שהתבשל בעודו אצל ישראל, והם מופקד ביד עובדי כוכבים, אין צריך חותם בתוך חותם, אלא די בחותם אחד, שהרי אין בו כל חשש. ולמה? אין בו כל חשש, אם משום מנסוכי, אם תחשוש שהגוי נסחו לעבודה זרה שלו, הרי לא מנסחי, אין הגויים מנסחים יין מבושל. ואם משום יחלופי, שמה היין המופקד של ההתר היה יין טוב יותר, והחליפו הגוי ביין גרוע שלו האסור, אין צורך לחשוש לכך, כיוון דאיקה חותם אחד הסותם את פי החבית המופקדת, והגוי לא טרח ומזייף, אינו טורח לזייפו, כיוון שהתועלת בזה מועטה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין יין מבושל ותבשיל שיש בו יין. תנו רבנן שאנו חכמים ברייתא שמופיעה בתוספתא יין מבושל, והלונטית משקה עשוי לחיזוק ורפואה שמעורב בו יין של עובדי כוכבים, שהיה יין ברשות הגוי, ובשלו או ערבו בהלונטית, הרי אלו אסורים בהנאה שאין הבישול או העירוב מפקיע איסור יין של גוי, כפי שלמדנו עכשיו. אבל אלונטית כבריאתה, כמות שהיא, כלומר שעשה ישראל ולקחה ממנו הגוי לאחר שכבר היה יין מעורב בתוכה, מותרת היא בהנאה שאין חשש שינסך את האלונטית בשביל היין שבתוכה, שאין מנסחים הגויים אל היין שניכר במראו וטעמו וריחו, ויין זה כבר נשתנה. ובתלמידי רבי יונה ביאר שעל ידי טעם השמן של הפרסמון מתבטל טעם היין לגמרי, ולכן אין בה משום יין נסך. ועוד טעם שמופיע ברשי, שאין עיקרה היין אלא הפרסמון, ואין עיקרה לשתייה אלא לרפואה. ותוסות בדיבור המתחיל, אלונטית כבריאתה מותרת, מפרשים אחרת מרשי, כי מהלשון כבריאתה לא משמע שהאלונטית נוצרה אצל ישראל, אלא משמעותה שהאלונטית לא השתנתה מאז שהסעוה. לכן מפרש רבינו טעם שהייתה דרכם להכין כמות גדולה של אלונטית, ולא לתת לתוכה יין, כיוון שהיין השוהה בתוכה זמן רב גורם לה להתקלקל. שהיום מביאים את האלונטית על השולחן לשתות, היו מערבים ביין. ולכן אמר שבזמן שמוציאים את האלונטית מן החבית, שאז היא עדיין כבריאתה וכתחילת עשייתה, מותרת כי עדיין אין בתוכה יין. מבארת הגמרא, ואיזו היא אלונטית המוזכרת בברייתא שאין מגע הגוי או שרה? אומרת הגמרא כדתניא, כמו ששנינו בברייתא במסכת שבת דף קמ עמוד א', לגבי הלכות שבת. עושין מותר להכין בשבת אנומלין מן משקה, ואין עושין בשבת אלונטית, מפני שנעשית לצורך רפואה. ומבארת שם הברייתא, ואיזו היא אנומלין, ואיזו היא אלונטית. מבארת הברייתא, אנומלין היא זו שמערב יחד יין ודבש ופלפלין. והאלונטית היא זו שמערבים יחד יין ישן ומים צלולים ושמן הפרסמון, וכיוון דאבדי לבין הסוטה, שהאלונטית עשויה ליוצאים מבית המרחץ לצנן את גופה מחום המרחץ, ואינה מאכל בריאים, הרי זו כאין רפואה, וכל דבר שהוא משום רפואה אסרו חכמים לעשות או ליטול בשבת. ואסרו זאת חכמים גזירה משום שחיקת סממנים האסורה מדאורייתא משום מלאכת טוחן. כאן מבואר במסכת שבת אף נ"ג עמוד ב', ובגמרא לא יתבאר אם יש בה אנומלין משום יין נסך. מביא הרמב"ן את דברי הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות פרק י"א הלכה י' בשם גאוני המערב, שאם נתערב ביין מעט דבש, הואיל ואינו ראוי להתנסך על גבי המזבח, דינו כיין מבושל ומותר לשתותו עם גוי. והרמב"ן חולק על הרמב"ם, שהרי יין מזוג גם כן פסול למזבח, ומכל מקום מבואר בגמרא לקמן שיש בו משום יין נסך, ומגע גוי אוסרו, ועוד שכל שלא נשתנה שמו וריחו ושן יין סתם עליו, אסרו משום בנותיהם. לכן פוסק הרמב"ן שעירוב מעט דבש ביין אינו מצילו מאיסור יין נסך או סתם יינם. כותב הרמב"ן שהנומלין הנזכר בגמרא, כיוון שיש בו דבש ופלפן מרובים, אין בו משום יין נסך, ואין להתירו עד שיהיה בו שליש דבש או שליש פלפלין. עוברת עכשיו הגמרא לדון בדיני גילוי, ביין מזוג וביין מבושל. שנינו במסכת תרומות פרק ח' משנה ד', שלושה משקין אסורים משום גילוי, המים והיין והחלב. נאמר במדרש בתהילים קל"ו, מים מניין, שנאמר לרוקה הארץ על המים, והפירוש שוטח את הקרקע מעל המים והיא כמכסה. חלב מניין, שנאמר בספר שופטים פרק ד' פסוק י"ט, ותפתח את נוד החלב ותשקהו, הרי שאין משאירים אותו מגולה. ויין מניין, שנאמר בירמיה פרק י"ג פסוק י"ב, כל נבל ימלא יין, משמע שהדרך של היין להינתן בנבל. ואיסור זהו מדברי חכמים משום סכנת נפשות שמא ישתה מהם הנחש ובתוך כך יטיל בהם ארס, וזה בכלל עליו שלא תשים דמים בביתך, שאמור בעניין חיוב מעקה. וכך לשון החתם סופר, כל סכנת הוא איסור דאורייתא מן הפסוק ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כאן מבואר ברמב"ם הלכות רוצח פרק י"א הלכה ד', ומוטל על החכמים להשגיח על הדברים הללו שנאמר, ולא יישפך דם נקי בקרב ארצך והיה עליך דמים. כאן מבואר במסכת מועד קטן דף ה' עמוד א'. כל העובר ואומר הרי אני מסכן עצמי, מקין אותו מכת מרדות. ובזמן הזה אין חוששים לגילוי, ומצינו שכבר בזמן הראשונים לא הקפידו בעניין גילוי. ומבואר בתוספות בדף למד ה' עמוד א', דיבור המתחיל חדה, וברמב"ן ובעוד ראשונים, שזהו מחמת שבזמננו אין הנחשים השרפים מצויים כמו שהיו מצויים בזמן חז"ל. ובשולחן ערוך ביורה דעה סימן קט"ז נפסק שמאחר שבזמננו אין הנחשים מצויים מותר, אבל השל"א כתב ששומר נפשו ירחק מהם גם בזמננו. ופאת השולחן הביא בשם הגאון מווילנה שהיה נוהג בכל דיני גילוי מחמת שיש עוד טעמים נסתרים בזה. דנה הגמרא האם יש משום גילוי ביין שנעשה בו שינוי. רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו אמרו שניהם את ההלכה הזו, יין מזוג יין שמזגו במים ויש בו עכשיו שליש יין ושני שליש מים, וזוהי המזיגה הרגילה לשיטת אביי במסכת שבת דף ע"ז עמוד א', אילו רבא חולק עליו וסובר ששיעור המזיגה שלושה חלקי מים על חלק אחד יין, אז רבא ורב יוסף אומרים שניהם שיין מזוג אין בו משום איסור גילוי, לפי שאין נחש שותה יין מזוג. דין נוסף, יין מבושל אין בו משום ניסוך, איסור יין נסך, שאין עובדי כוכבים אין נסכים יין מבושל, כפי שלמדנו לעיל בדף חפתת עמוד ב'. הסתפק את הגמרא איבא אלו, הסתפקו בני הישיבה, יין מבושל, האם יש בו משום איסור גילוי ככל יין, או שאין בו משום גילוי. מביאה הגמרא ראיה לפשוט את השאלה, תשמע בו ושמע תשובה, כבר העיד רבי יעקב בר אידי על יין מבושל שאין בו משום גילוי, שאין נחשים שותים יין מבושל. מביאה הגמרא מעשה שגם ממנו מוכח שאין ביין מבושל איסור גילוי. רבי ינאי בר ישמעאל חלש נחלה ונפל למשכב, על לגבי נכנס אצלו רבי ישמעאל בן זירוד ורבנן בליווי כמה חכמים לשיולה בי לשאול בשלומו. יתבי וכמי בא אלו ישבו והסתפקו, יין מבושל האם יש בו משום גילוי או אין בו משום גילוי. אמר לו, ישיב להם רבי ישמעאל בן זירוד, אחי אמר רבי שמעון בן לקיש משום גברא רבא בשם אדם גדול, ומנו מי הוא אותו אדם גדול רבי חייא, יין מבושל אין בו משום גילוי. אמרו לי, שאלו אותו החכמים, נסמוך, האם אפשר לסמוך על השמועה הזו? מחווילו, הראה להם רבי ינאי בר ישמעאל בתנועות ידיו, עליי ועל צווארי יהיה מוטל העונש, אם יוזקו בשתיית יין מבושל מגולה. היינו, שאין צורך לחשוש במבושל לגילוי, לפי שוודאי לא יוזקו. מביאה הגמרא מעשה שמוכח ממנו שיין מבושל שנגע בו גוי מותר גם בשתייה. והיינו שלא תאמר שאמור בגמרא אין בו משום יין נסך, היינו רק לעניין שאינו נסר בענה. ספר את הגמרא, המורה שמואל וחברו הגוי ששמו אבלט, חכם וחוזה בכוכבים, כאמור במסכת שבת דף קכ"ט עמוד א', אבו יתבי, שמואל ואבלט ישבו יחד, איתו לקמה יוחמרה מבשלה, הביאו לפניהם יין מבושל, משחה לידי, משך אבלט את ידיו להימנע מנגיעה ביין, כדי שיוכל שמואל לשתות ממנו. אמר לשמואל, אמר שמואל לאבלט, אינך צריך למשוך את ידיך, הרי אמרו חכמים שיין מבושל אין בו משום איסור יין נסך, ולכן אין מגע נוכרי אוסרו, ומותר גם בשתייה. מביאה הגמרא מעשה שבו התיר רבי חייא שתיית יין מבושל שהתגלה, וכעדות ריש לקיש משמו. מעשה הרע אצל אמתי דרבי חייא, שפחתו של רבי חייא, והגלו אלה ההוא חמרה מבשלה, שנשאר לה מגולי יין מבושל. עתיה לקמי דרבי חייא, בא לפני רבי חייא לשאול אותו מה הדין של היין, אמר לה, הרי אמרו חכמים יין מבושל אין בו משום גילוי ומותר להשתמש בו. חוזרת הגמרא לדין גילוי ביין מזוג ומביאה דעות שונות בעניין. מעשה הרע אצל שמעי דרב עדה ברהבה, אצל שמשו של רב עדה ברהבה, איגלי לחמרה מזיגה, נשאר לו מגולי יין המזוג ומים, ובא לשאול האם יש לחשוש לגילוי ביין מזוג. אמר לו רב עדה, הרי אמרו חכמים יין מזוג אין בו משום איסור גילוי שאין הנחש שותה מן המזוג. והערת הגמרא מתי נאמר הכלל הזה, אמר רב פאפה לא אמרן, לא אמרו חכמים שיין מזוג אין בו משום גילוי, אלא ביין דמזיג טובה שמזוג הרבה, כלומר שנתנו הרבה מים לתוך היין, אבל מזיג ולא מזיג, יין המזוג במעט מים, שתי, הנחש שותה ממנו, ולכן, אם נשאר מגולה ללא השגחה, אסור לשתותו. מקשה הגמרא על דברי רב פאפה, ומזיג ולא מזיג משתי, וכי הנחש שותה מיין שאינו מזוג הרבה, והראה מעשה היה, דרבא ברבונה, אבי כאזיל בארבע, היה משייט בספינה, ואבי נקית חמרה בהדי, ואחז אצלו יין. וחזיל להו חיביה, דצר רבעתי, ראה נחש שמבקע במים בתנועותיו, ובא לעברם. אמר לי לשמעי, אמר רבא ברבונה למשמשו, סמי עין הדדין, סמי את עיניו של הנחש הזה, כלומר, הראה לו איזה דבר כדי שיקוץ ביין שבידי וישוב לאחוריו. שקיל קלי מיה שדבי ושר לאחורי, נטל המשמש מעט מים, הטילם ביין, מי שראה זאת הנחש חזר ופנה לאחוריו, הנה מוכח, שאין הנחש שותה אפילו יין המזוג רק במעט מים, ואין צורך לחשוש משום גילוי בכל סוג של מזיגה, ושלא כדברי רב פאפה. תרץ את הגמרא, באמת אין הנחש נמנע מלשתות יין המזוג מעט. אבל החיה מסר נפשי. רק על יין חי ללא מזיגה כלל, מתאמץ הנחש ומסכן עצמו כדי לשתותו, ועולה לשתותו לעיני בני אדם אף שיכולים להורגו. אבל המזיגה על יין המזוג אפילו במעט מים, לא מסר נפשי, אינו מסכן את עצמו כדי להשיגו. ולכן כאשר ההנחש שהטילו מעט מים ליין, נמנע מלשתותו בפניהם, אבל כשאין בני אדם רואים אותו, שותה הנחש גם יין מזוג, ולכן יין מזוג במעט מים שנשאר מגולה, אסור בשתייה. מקשה הגמרא ממעשה אחר שממנו מוכח, שגם עבור יין מזוג מוכן הנחש להסתכן. מקשה הגמרא, והמזיגה לא מסר נפשי, וכי נחש אינו מסכן את עצמו עבור יין שמזוג במים? והיה מעשה ברבי ינאי דהבה, שהיה במקום ששמו ביחבורי. ואמרי לה, ויש אומרים שלא היה זה רבי ינאי, לחכם אחר ששמו ברהדיה. דאבי ביחבורי, שהיה במקום ששמו ביחבורי, וביותו שם, אבו יתבו ואבו קשתו, חמרה מזיגה, ישבו ושתו יין מזוג במים. פשלו חמרה בקובה, נשאר להם בחבית מהיין ששתו, וצרנו בפרונקה, קשרו את פי החבית במטפחת בד, וחזיה להו חיביה, והחכם שהיה שם ראה נחש שרוצה לשתות מהיין, דשקיל מאיה ורמה בחובה, והיה נחש מביא מים בפיו ומטילם לתוך החבית, מבעד לכיסוי הבד, אדמלה בקובה עד שהתמלאה החבית במים שהתערבו באותו יין שהיה שם, וסליק חמרה אילויי פרנוקה, עלה אותו מעט יין שהיה מעורב במים מעל מכסה הבד, ושתי, ושתה אותו הנחש, מוכח, שלא רק שהנחש הזה היה חכם, אלא גם מסר נפשו לשתות בפני בני אדם, גם יין המזוג במים. ואם כן חוזרת הקושיה, מדוע לא הסתכן הנחש לשתות את היין שהיה ביד רבא ברבונה, אחרי שמשמשו, מזג את היין במעט מים. תרץ את הגמרא, המרי, תרצו בני הישיבה, דמזיג אי ושתי, דמזיג אחרינה לא ישתי. יין שהנחש עצמו מזגו במים, הוא שותה ממנו, אבל יין שאחרים מזגו, אין הנחש שותה. ועל יין שמזגו אחרים, אמר רב פאפה, שרק במזוג הרבה אין הנחש שותהו, אבל אם הוא מזוג רק במעט, שותה אותו הנחש, אלא שאינו מסתכן לשתייתו. ולכן יש בו משום גילוי. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב אשי ואיתימה, ויש אומרים שאמר זאת רב משרשיה, פירוקה לסקנטה, וכי יש מקום לומר תירוצים ולדחות את הראיות המובעות בנוגע לדבר שיש בו חשש סכנה, ודאי שאין לסמוך על התירוצים והדחיות, אלא יש להיזהר בגילוי בכל סוגי מזיגת יין. ויהיה הגמרא את ההלכה בדין יין מזוג ודין יין מבושל. אמר רבה הלכתא כך היא ההלכה, יין מזוג יש בו משום איסור גילוי, ויש בו משום איסור יין נסך, שאין המים נותנים בו טעם חדש, אלא מחלישים את הטעם החזק של היין. אבל יין מבושל אין בו משום גילוי ואין בו משום יין נסך. כיוון שהבישול משנה את טיבו של היין, ואין הנחש שותה ממנו ואין הגויים מנסחים אותו. המאירי כותב שאין במזיגה הזו חילוק שיעורין, וצריך להיזהר בין אם נמזג עם מעט מים, בין אם הרבה עד שלא נשאר טעם יין. שהרי המים מצד עצמם יש בהם משום גילוי גם בלא תערוב את היין. אילו הטור ביורד היה סימן קוף תת זין כותב, שדווקא כשטעם היין נשאר צריך להיזהר משום גילוי. וביאר הפרישה שכאשר מים מעורבים בו עד שאין בהם טעם יין, אפשר ששוב אין בעלי הארס שותים ממנו כלל. מברר את הגמרא אם יש חשש גילוי כשהיה אדם ישן בצד מים מגולים. שם אי דרב חילקי הברטובי, שמשו של רב חילקי הברטובי, גליה או קיסטה דמיה, נתגלו לו מים בכמות מסוימת המכונה קיסטה. מרש"י כותב זה שזה שם של מידת יין הנהוגה בעיר, ואב עיניים גבה וישן בצד המים. עתה לגבי דרב חילקי הברטובי, בא שמש לרב חילקי הברטובי, ושאל אותו כיצד ינהג במים הללו. אמר להשיב לו רב חילקיה, הרי אמרו חכמים, אימת ישן עליהן, פחד האדם הישן מוטל על הנחש, ואינו בא לשתות ממים שאדם ישן בצידם. ולמרות שלאל התבאר שהנחש מוסר נפשו ושותה גם בפני בני אדם, זה עבור יין חי, אבל לא עבור מים. וכיוון שישנת בצד המים, אין בזה משום גילוי. הוסיף רב חילקיה ואמר, ואני מילי ודבר זה שהימת הישן על הנחש, היינו באיממה. זה דווקא ביום שאין דרך לישון זמן רב, וחושש שיקיץ האדם משנתו ויארגנו. אבל בלילה, לא. אבל בלילה שדרך בני אדם לישן זמן רב, אין הנחש חושש לשתותם ואין תועלת בכך שאדם ישן בצד המים, אלא המים אסורים משום גילוי. אבל דוחה הגמרא את דברי רב חילקיה ואומרת ולא היא, אין דינו של רב חילקיה נכון. אלא לא שנה באיממה ולא שנה בלילה, אין חילוק בין היום ובין בלילה, אימת ישן עליהן לא אמרינן. אין אומרים שפחדו של האדם הישן מוטל על הנחש, אלא אין הנחש חושש מכך. וגם אם היה אדם ישן בצד המים המגולים, הרי הם אסורים משום גילוי. דנה הגמרא אם יש להיזהר ולהימנע משתיית מים אצל גוי או אלמנה. רב לא שתי מבי ארמה, לא היה שותה מים אצל נוכרי, ושל נוכרי אמר נתן טעם למנהגו משום שהנוכרים לא זהיר אינם נזהרים בגילוי, ויש במים שלהם חשש סכנה. והגמרא לקמן בדף למד א' תסביר מדוע לגויים עצמם אין הגילוי מזיק. אבל מים מבי ארמלטה, מבית אלמנה ישראלית שתי. רב היה שותה, אף על פי שאינה בקיאה בהלכות גילוי. ואמר רב טעם למנהגו, סירחא דגברא נקיטא. מסתבר שעדיין היא נוהגת כמו שהורגלה בחיי בעלה ומדקדקת בהלכות גילוי. אילו שמואל נהג באופן הפוך. לא שתי מיה מבי ארמלטה, לא היה שותה מים שבאו מבית אלמנה. אמר, לית לה אימתא דגברא ולא מחסיא מיה. יש לה חשש שמכיוון שמת בעלה, אין אימתו עליה. ואינה מקפידה על כיסוי המים. אבל מבי ארמה אתה השתי, אבל מים משל גוי היה שמואל שותה. הוא ביאר את העמו, נעידי גלויה לא קפדי, אמנם אין הגויים מקפידים לחסות מחשש שתיית נחש, אבל המנקרות המי הקפדי, על ניקיון המים הם מקפידים ומחסים את המים כדי שלא ייפול לתוכם לכלוך. ולכן אפשר לסמוך על כך ולא לחשוש משום גילוי. איקה דאמרי ויש אומרים שרב לא שתי מיה מבי ארמה אתה, אבל מבי ארמל אתה שתי. לא היה שותה מים של גוי, אבל היה שותה מים של אלמנה, כמבואר בלשון הראשון. אבל שמואל היה מחמיר ולא שתי מיה, לא מבי ארמתה ולא מבי ארמלתה. לא מבית הגוי ולא מבית האלמנה. כותב המאירי שכל מי שידוע בו שאינו זהיר בגילוי, ראוי להיזהר שלא לשתות ממשקין שלו. שכל ספק שבגילוי אסור. ומכל מקום, מן הסתם מחזיקים הכל בנזרים בכך, אפילו גויים ואפילו נשים. ואף על פי שהוזכר בגמרא על קצת חכמים שלא היו שותים מהם, דרך שמירה יתרה נאמרה ולא דרך חזרת איסור, שלא אמרו יש בהם משום גילוי, אלא נאמר רב לא אבשתי. ומסיים המאירי, שלכן הרמב״ם לא הביא את הדין הזה להלכה. אבל תלמידי רבינו יונה כותבים שמה שאין נזרים בזמן הזה לשתות מהם, זה לפי שאין הנחשים השרפים מצויים בזמן הזה כמו שהיו מצויים בזמניהם. מביאה הגמרא עוד סוגי יינות שאין לחשוש בהם משום גילוי. אמר רבי יהושע בן לוי שלוש סוגי יינות הן, ואין בהם משום איסור גילוי, והילו הן, חד יין חריף ולפיכך אין נחש שותה ממנו, יין מר שמתוך מרירותו נמנע הנחש מלשתותו, ויין מתוק שהמתיקות פוגמת את טיבו של היין ואין הנחש תאב לשתות ממנו. ומבארת הגמרא מה זה כל סוג. חד, יין חד זה טיל החריפה, מין יין חזק חסר מתיקות וטעמו כטעם החומץ. דמייץ רזיקי, אשר מרוב חריפותו נבקעים הנודות שהוא נתון בתוכם. ומפרש המאירי שדווקא כשמילאו בו את הנוד, תכף לאחר שחיטת הענבים הוא מזיק לנוד. אבל אם מילאו לאחר שנעשה יין, אינו מזיק. מר, מסבירה הגמרא, זה ירנקה, מין רע ומר. מתוק, זה חוליה. יין הנעשה מהענבים שבראש הגפן, שמחמת השמש הזורחת עליהם תמיד, נעשים מתוקים יותר מדי וטיבו של היין הנעשה מהם נפגם. רב חמה, מתני לעילויה, היה שונה ומבאר שהשינוי שנעשה בשלוש היינות הללו זה שינוי לשווח. חד, עין הוא חמר ופלפלין, יין שהוסיפו בו פלפלין ונעשה חריף מחמתם. מר, עין הוא יין שלצורך רפואה נתנו בו אפיסניטין, לענה, שזה עשב מר. ומתוק, עין הוא מי ברג, משקה משובח, וכל שלוש אלו אין נחש שותה מהם. והערוך כתב בעניין יין המתוק, שאף על פי שהנחש שותה ממנו, מכל מקום מתיקותו היתירה מפשירה את הרס הנחש ואין השותה ניזוק. מביאה הגמרא דין נוסף של יין נוסף. אמר רבי שמעון בן לקיש, קרינה, אין בו משום איסור גילוי. מבארת הגמרא מהי קרינה? אמר רבי אבאו, חמרה חליה דאתם מאסיה. יין מתוק שהובא ממקום ששמו אסיה. אמר רבה, ובמקומו, אבל במקום שנעשה היין, בעין ובאסיה, יש בו משום איסור גילוי. מבארת הגמרא מהי טעמה, מה הטעם לכך שיש לחשוש שם יותר מבשאר המקומות? משום שבאותו מקום חמר מדינה הוא, יין המקום הוא, כלומר בני אסיה רגילים בשתייתו במקום יין רגיל, וגם הנחשים רגילים בו, ושותים ממנו אגם שאין טעמו כטעם שאר יינות העולם. מוסיף המאירי שדווקא שהיין מתוק מאליו, שברוב השנים היינות במקום הזה מתמתקים מעליהם, והנחשים הורגלו בו. אבל כל שנשתנה מחמת מעשה שעושים בו בני אדם, כגון חמר ופלפלין וכיוצא בו, אין בו משום גילוי אף שהוא חמר מדינה. מבארת הגמרא את דין היין שהתחיל להחמיץ. אמר רבה, אי חמרה דאקרים, יין שנפגם טעמו והחל להחמיץ, אבל אינו חומץ ממש, עד תלת היומי עד שלושה ימים מעט שנפגם הטעם, יש בו משום גילוי. צריך לחסותו כדי שלא ישתה ממנו נחש, וכן יש בו משום יין נסך. אם נגע בו עובד כוכבים, משום שעדיין דינו כיין לכל דבר. מכאן ואילך, משעברו שלושה ימים, כבר נתקלקל הרבה ואינו יין אלא חומץ, ואין בו משום איסור גילוי, משום שאין נחש שותה חומץ, ואין בו משום איסור יין נסך, משום שגויים אינם מנסחים חומץ. מביאה הגמרא דעה חולקת לעניין גילוי, ונערדה ימרי, חכמים שבנערדה אומרים, אפילו לבטר תלת היומי, גם לאחר שעברו שלושה ימים, עדיין חיישים משום גילוי, עדיין חוששים משום גילוי, אבל משום יין נסך, גם לדעת נערדה אין חוששים, כך אומר רבינו חננאל. מבארת הגמרא מהי טעם המת עם בני נערדאי שגם אחרי שלושה ימים חוששים. זימנין מקרי שתי, לפעמים נחש שותה ממנו גם לאחר שנעשה חומץ. מביאה הגמרא ברייטה העוסקת בדיני גילוי. תנו רבנן שנו חכמים בברייטה שמופיע במסכת סנהדרין דף עין עמוד א', וכן במסכת תענית דף למד עמוד א'. יין תוסס, יין חדש לאחר שנסחט שדרכו לבעבע, הוא נקרא תוסס משום שקודם שנשתנה להיות יין הוא מבעבע כמו הבעבועות של מים רותחים. אין בו משום גילוי, שמחמת שהוא מבעבע אין נחש שותה ממנו, אבל יש בו משום יין נסך מיד לאחר הדריכה כשהולך ונשפח לבור, כמו שמבואר לקמן בדף נון ה' עמוד ב'. מבארת הגמרא וכמה זמן נמשך את תסיסתו ואין לחשוש בו משום גילוי? שלושה ימים מעת הסחיטה. מכאן ואילך פסקה תסיסה וצריך להיזהר בו משום גילוי. דנה הגמרא במאכלים נוספים האם יש בהם משום גילוי. השחליים זה מין ממיני הירקות כשהם קטושים ושחוקים ונתן בהם יין או מים, אין בהם משום גילוי, משום שאין נחש רגיל לתאומם. מביאה הגמרא דעה חולקת, ובני גולה נהגו בהם איסור, משום שלפעמים תואם הנחש מהם. ולא אמרן ולא אמרו בני הגולה שצריך לנהוג איסור בשחליים המגולים, אלא באופן דלית באוחלה, שלא מעורב בהם חומץ. אבל אית באוחלה יש בהם חומץ, אין צריך לנהוג איסור, משום שהחומץ מגרה בהו, מתגרה בהם. מלשון ואל תתגר במלחמה, כלומר, כאילו החומץ נלחם בנחש על ידי שגורם לו לחוש בחיקו טעם שאינו סובלו, ולכן אינו תואם מן המאכל הזה. והתוספות ריד פירשו להפך, שלא אמרו החכמים החולקים על בני הגולה שאין בהם משום גילוי, אלא כשלא ירב בהם חומץ, אבל אם ירב בהם חומץ, לדברי הכל יש בהם משום גילוי, כי בעבור ריח החומץ, מתגרה הנחש בהם ואוכל מהם. ואף על פי שאמרו לאל בדף למד עמוד א', חומץ אין בו משום גילוי, היינו דווקא כשהוא בפני עצמו, אבל לידי עירוב, אינו חזק כל כך ועד הרבה מגרעו את הנחש לשתותו. מביאה הגמרא דין כותח שנתגלה. כותח הבבלי מן מאכל העשוי מפת מעופשת ומי חלב וטעמו חזק כחומץ. אין בו משום גילוי לפי שאין נחשים רגילים לטעום ממנו. מביאה הגמרא דעה חולקת, ובני גולה נהגו בו איסור, כיוון שלפעמים תואם ממנו הנחש. אמר רב מנשי, אמנם יעיד בי ניקורי, אם יש על פני הכותח סימנים כאין שיני נחש, הישינן, יש לחשו שם הטעם הנחש מהכותח והטיל בו ערס, ולדברי הכל, אסור לאוכלו. מביאה הגמרא דין גילוי במשקי המטפטף. אמר רב חייא ברשי, אמר שמואל, מי טיף טיף, מים היורדים מכלי לכלי שתחתיו, על ידי טיפות טיפות, ונשמע כל הטפטוף, אין בו משום גילוי, כיוון שהנחש פוחד מכל הטפטוף, ובורח. והוא הדין ליין הנוטף, כך אומרים תלמידי רבינו יונה. מפרשים התוספות במסכת בבא קמא דף קט"ו עמוד ב', דיבור המתחיל אימתי, כי הנחש סבור שהטפטוף הוא קול של אדם ולכן מתיירא לבוא. כותב הבית יוסף ביורה דעה סימן קט"ז, שדווקא המשקים שבכלי התחתון המקבל את הטיפות מותרים, אבל המשקים שבכלי העליון שמשם נוטף לתחתון, אסורים. והתז חולק עליו וכותב שדבריו שייכים רק לדעת הרמב״ם, שפחדם הוא מהבעבוע, אבל התוספות שפחדם הוא משום שסבורים שיש שם אדם, גם מה שבעליון מותר. מבארת הגמרא, אמר רב אשי, מתי אמרו שאין בו משום גילוי, הוא דווקא בתנאי דאביד טיף להדי טיף טיף, שהיה מטפטף במהירות וכל הטפטוף נשמע בתחיפות טיפה אחר טיפה. אבל אם היו הפסקות בין טיפה לטיפה, אסור לשתות מהמים, כי יש לחשו שבזמן השקט בא הנחש ושתה. מביאה הגמרא דין גילוי בתאנים. שנינו במסכת תרומות פרק ח' משנה ו', ניקורי תאנים וענבים וקישויים והדילויים והאבטיחים והמלפפונות וכו'. כל שיש בו ליחה אסור, והטעם לפי שהערס שהנחש הטיל בהם, מתערב עם הליחה ומחלחל בכולו. אבל בדבר יבש חותך האדם את מקום הניקור ואוכל את השאר. ואם בדק ולא מצא בהם שום ניקור, הרי הם מותרים באכילה. הסוגיה שלפנינו דנה, אם יש לחשוש גם בפי התאנה, שהנחש ניקר שם. אמר רב חייא ברשי, אמר שמואל, אמר רב חייא ברשי בשמו של שמואל, פי תאנה, תאנה שנתלשה מן העץ, ונעשה לה במקום וקצה, כמין פה קצר, כמין זנב יש לה תאנה שבו היא תלויה באילן ונקרא עוקץ, ולשון הרמב"ם בהלכות רוצח פרק י"ב הלכה ג' תאנה או ענב שניטל לעוקץ שלהם, אין בהם משום גילוי. וכותב הפרישה שהוא הדין לשאר הפירות שיש בהם משום גילוי, אלא ששאר הפירות, כשתולשים אותם נשאר העוקץ עם הפרי, ואין הנחש יכול להטיל בהם ערס, בלי שיהיה הדבר ניכר. אם כן אומר רב חייא ברשי בשמו של שמואל, תאנה שנתלשה מן העץ ונעשה לה במקום מוקצה כמין פה קצר, אין בו משום גילוי, אין לחשוש שם הדרך זה, הטיל בה הנחש ערס. וכותבים התוספות רית שהוא נקט פי התאנה, משום שבמקום אחר בתאנה, אם היה הנחש מנקר שם, היה זה ניכר. אבל בפיה אי אפשר שיהיה ניכר. והרשב"א פירש שהטעם שאין חוששים שניכר בפי התאנה, כיוון שאין להט התאנה מגולה שם. וזה לפי דרכו של הרשב"א, שגם בפירות מבוקעים, אם אין הלכה שלהם מגולה, הם מותרים. אומר רב חייא ברשי בשמו של שמואל, אם נחשוש לכך, לא יהיה אפשר לאכול תאנים. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל פי תאנה, זה דווקא בסתם, כשאין לנו יודעים אם ניכר או לא, אבל באופן שיש מקום לחשוש. לניקור, אסור לאכול. כגון מה שמובא במסכת חולין דף ט' עמוד א', ראה ציפור מנקרת בתאנה, אסור לאכול את התאנה. שכיוון שאין התאנה שלימה, אלא יש בנקר, אנחנו חוששים שמא קדם לנחש שניכר שם. אומרת הגמרא כמן, כשיטת איזה תנא אמר שמואל שאין לחשוש בתאנה משום גילוי, כי היי תנא דתניא, כמו התנא הזה ששנינו את דבריו בברייתא. נאמר בברייתא, רבי אליעזר אומר, אוכל אדם, רשאי אדם לאכול ענבים ותאנים בלילה, אף שאינו יכול לבדוק בחשיכה אם יש בהם ניקור או לא, ואינו חושש שמא טעם מהם נחש והטיל בהם ערס. משום שנאמר בתהילים קט"ז, שומר פתאים השם, שהקדוש ברוך הוא שומר על בני אדם מדברים שהם נוהגים בהם ללא ידיעת סכנתן, בדברים שקשה לאדם לשמור את עצמו. שואל התורת חיים, למה נשתנו תאנים וענבים שהקדוש ברוך הוא שומר את האדם שלא יאכל מהם נחש? מאשר שאר כל הדברים האסורים משום גילוי שלא נאמר הדבר הזה של שומר פתאים השם אצלם, הוא מתרץ שכמו שהוא יתברך שומר דווקא את הפתאים ולא את החכמים, לפי שהחכמים יכולים לשמור את עצמם שלא יבואו לידי מכשול, מה שאין כן שוטים שאין ביכולתם לשמור עצמם, כמו כן לגבי משקים ששייך בהם גילוי, כגון יין ומים וחלב, שנותנים אותם בכלים תמיד, אפשר לו לאדם לשומרם ולחסותם יפה מפני הנחשים, לכן אין שמירתו יתברך עליהם. אבל תאנים וענבים אי אפשר לשומרם, משום שצריך לייבשם בחמה, לעשות מהם גרגורות וצימוקים, ואין דרכם להיות בכלים תמיד, לכן שמירתו יתברך עליהם מפני תיקון עולמו. מביאה הגמרא ממרא במיני הנחשים ומבררת האם לאחר ששתה אדם ולא הוזק, מותר לאחר לשתות. אמר רב ספרא משום רבי יהושע דרומה, בשמו של רבי יהושע דרומה, שלושה מיני ערס של נחש הן. ערס של בחור, של נחש צעיר, שוקע במשקה שהוא מוטל בו לפי שערסו, אב, אבה, ומתוך כובדו הוא שוקע בתחתית המים. ערס של נחש בינוני מפעפע, מחלחל ויורד קצת לתוך המשקה, אבל אינו שוקע עד תחתית הכלי, ושל נחש זקן, מתוך דקותו צף למעלה. מקשה הגמרא לממרא, יש לומר לפי דברי רב ספרא, דקמא דקשיש, כך איש הילה, שככל שהנחש מבוגר יותר נחלש כוחו. ונשאלת השאלה, והתניה, הרי שנינו בברייתא, מסכת שבת דף עין זין עמוד ב', שלושה בעלי חיים, כל זמן שמזקינין, גבורה מתוספת בהן, נוספת בהן, והילו הן דג, נחש וחזיר, הרי שהזקנה משביחה את כוח הנחש, מתרץ את הגמרא, כוח הוסופו ודקה מוסיף, זיהרה, קליש, אכן ככל שמזקין הנחש, כוחו מתחזק, אבל ארסו נעשה חלש ודק וצף במים מלמעלה. ממשיכה הגמרא לדון בדברי רב ספרה ומברר את מה שאמר רב ספרה שערס של בחור שוקע למה היא הלכתה, לעניין איזה דין הוא אמר זאת, ובהרת הגמרא דתניא, נאמר בברייתא, חבית של יין או של מים שנתגלה, אף על פי ששתו ממנה תשעה בני אדם ולא מתו, אין העשירי יכול לסמוך על כך להוכיח שמי החבית נקיים מערס נחש, אלא לא ישתה ממנה עשירי, וכן מעשה היה ששתו ממנו תשעה ולא מתו, ושתה עשירי ומת. ואמר רבי ירמיה בטעם הדבר, זהו ערס שוקע, כלומר נחש צעיר שתה מהחבית, וארסו שקע בתחתיתה. לפיכך הראשונים ששתו מהמים העליונים לא ניזוקו, ואחרון ששתה מהמים התחתונים, מת. עוד שנינו בברייתא כיוצא בזה, וכן הבטיח, והכוונה למלפפון, ולפי מה ששנינו במסכת תרומות פרק ח' משנה ו', כל פרי שיש בו לחות מרובה יש לחשוש בו משום גילוי, וייתכן שגם באותו שבני ארץ ישראל בזמננו קוראים לו הבטיח, צריך להיזהר בו. אם כן נאמר בברייתא וכן הבטיח שנתגלתה, שלאחר שפתחו את האבטיח השאירו ומגולה, אף על פי שאכלו ממנה תשעה בני אדם ולא מתו, אין לסמוך על כך ולומר שלא אכל ממנה נחש, אלא לא יאכל ממנה עשירי. וכן מעשה היה ואכלו ממנה מהאבטיח המגולה תשעה בני אדם ולא מתו, ואכל ממנה אדם עשירי ומת. ואמר על כך רב ירמיה, זהו ערס שוקע של נחש צעיר שאכל ממנה והטיל בה ערס, ומתוך שהאבטיח רך, שקע הערס ורק העשירי מת. ולמדנו מדברי רב ספרה שהראשון לא ישתה שם הנחש זקן שתה וצף הערס למעלה. אם שתה ראשון ולא מת, לא ישתו אחריו, שמה שתה נחש בינוני ומפעפע. וגם אם שתו תשעה ולא מת, הוא לא ישתה עשירי, שמה צעיר היה, וארסו שוקע. מבארת הגמרא שמים מגולים נאסרים לכל שימוש ולא רק לשתייה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא שמופיעה במסכת בבא קמא, דף קט"ז עמוד ב'. מים שנתגלו ויש לחשוש שנחש הטיל בהם ערס, הרי זה לא ישפכם ברשות הרבים, שמה יעבור אדם יחף וידרוך שם, ויגיע הערס לבין קשרי אצבעות כף רגלו. וכיוון שנכנס מעט ונוקב בבשר, שוב אין לו רפואה. ובמסכת בבא קמא מפרש רש"י שיש לחשוש שיכנס הערס ברגלי היחף על ידי מכה שיקבל מזג אפשושית או צרור עפר, וימות. וכן לא ירביץ בהם את הבית, לא יזלף מהם על קרקע הבית כדי להרביץ ולהדביק את האבק לקרקע שלא יעלה ויתפזר באוויר, ולא יגבל, לא ילוש בהם את הטיט, שכן בשעה שנותנים את הטיט בתוך הבניין נוגעים בו בידיים ועלולים להינזק. ולא ישקה מהם לא את בהמתו שמה ישחתנה לאחר מכן והאוכל מבשרה ינזק. ולא את בהמת חברו ולא ירחץ בהם פניו ידיו ורגליו שמה ייכנס הערס לגופו וימות. אחרים אומרים רק מקום בגוף שיש שמה סירתא סדק, כלומר כמתי אור הנראים כסדקים, אסור לרוחצו במים הללו כיוון שהערס שואה שם ויש לחשוש שמה ייקוב הערס את הבשר וייכנס לגוף. אבל מקום שאין בו סירתא והמים מחליקים ממנו מיד מותר לרוחצו במים הללו, שאף אם יש בהם ערס, כיוון שאינם שויים על העור, אינם מזיקים. מבררת הגמרא במנך לקות הנקמה ואחרים. שואלת הגמרא אחרים, היינו תנקמה, דברי אחרים ודברי התנקמה שווים, שהרי אף תנקמה אמר רק שלא ירחץ פניו ידיו ורגליו, שיש בהם כפלי אור הנראים כסדקים. מתרצת הגמרא איקה בעיניי, הוא החילוק ביניהם הוא לעניין רחיצת גב היד וגב הרגל, ורומני דאפי, רחיצת הלחיים בגובה הפנים מתחת לעיניים, שאין במקומות הללו קמטים. שלדעת הנקמה אסור, לדעת החירים מותר. מקשה הגמרא על הברייתא מברייתא אחרת. אמר מר, נאמר בברייתא, לא ישקה מהם מהמים המגולים, לא את בהמתו ולא את בהמת חברו, וקשה. והתניא נאמר בתוספתא של מסכת תרומות, אבל משקהו את המגולה לבהמת עצמו. מתרצת הגמרא כי תניא היא, מה ששנינו באותה ברייתא שרשאי להשקות את בהמת עצמו, לשונרה. היינו לחתול שלו, שערס נחש אינו מזיקו, שרי דרך החתול לאכול נחשים, ואינו ניזוק מהם. יחי אם כן, שואלת הגמרא שמדובר בחתול, מדוע דווקא לחתול שלו רשאי להשקות מהמגולים? דחברי נמי, יהיה רשאי להשקות מהם גם לחתול חברו, אלא ודאי עליך לומר, דחברי כחיש, חתול חברו עלול להיחלש מהערס, והרי הוא מזיק את חברו, ואם כן דידי נמי כחיש, גם החתול שלו יחלש ונמצא שיעבור על בל תשחית, מדוע התירה הברייתא להשקותו, על כוחך, עליך לומר שאין חשש בל תשחית משום דהדר בריא, לאחר שהחתול נחלש הוא חוזר ומבריא, אם כן דחברי נמי הדר בריא, החתול של חברו גם כן יחזור ויבריא, ומדוע אסרת לו להשקות את של חברו? מתרצת הגמרא, זימנין דבאי לזבונה ומפסיד למיני. פעמים שירצה חברו למכור את החתול קודם שיבריא, מכיוון שנחלש, הרי הוא מפסיד בזה שמחירו נפחת, ולכן אין לו להשקוט את החתול של חברו. הרמב״ם כותב בהלכות רוצח ושמירת נפש פרק י' א' הלכת תתווה, ולא ישקה מהם לא בהמתו ולא בהמת חברו, אבל משקה אותם לחתול. מה שמע מדבריו? שהוא משקה בין לחתול שלו, בין לחתול של אחר. שואלים הנושא כלים של הרמב״ם מהסוגיה שלנו שמפורש בה שלא ישקה חתול חברו. תרץ הכסף משנה שבזמננו אין דרך למכור חתול וממילא לא שייך טעם ההפסד הנזכר בגמרא. המרכבת המשנה מתרץ שדברי הרמב״ם הם לאחר גזירת רב במסכת בבא קמא דף פ' עמוד ב', שמותר להרוג חתול של אחר משום שהוא מזיק ואין בו משום גזל. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף למד במסכת עבודה זרה עם שש שאלות לשילון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, למסקנה, האם ביין מזוג או יין מבושל יש בו משום גילוי? שאלה שנייה, על אילו ג' מיני יינות נאמר שאין בהם משום גילוי? שאלה שלישית, יין שיחמיץ, עד מתי חוששים בו לגילוי? שאלה רביעית, למי נפקמינה במה שנאמר שארסו של בחור שוקע? שאלה חמישית, האם מותר לרחוץ במים שנתגלו את הבהמה הטמאה ומדוע? והתשובה בתוספות. שאלה שישית ואחרונה על דף למד, האם מותר לרחוץ במים שנתגלו חתול שלו או של חברו ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, כ"ט בשבט תשע"ח, ערב ראש חודש הדר הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף למד במסכת עבודה זרה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, למד בשבט א' דראש חודש הדר תשע"ח, ונלמד דף למד א' במסכת עבודה זרה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, שיהיה מלא 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 בניסים ובנפלאות, בססון ובשמחה, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.